הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
ערב יום הכיפורים לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השישי מהלכות שמיטה ויובל. פרק זה עוסק בדין נוסף מדיני השביעית, והוא איסור התורה לעשות סחורה בפירות השביעית. והדבר נלמד ממה שנאמר בתורה בפרשת בהר בנוגע לשמיטה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו חכמים לאוכלה ולא לסחורה. מתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על האופנים המותרים במחירת פירות שביעית, לאחר מכן על חילול פירות השביעית, דיני דמי השביעית, והרמב״ם מסיים באפשרויות טובת ההנאה מפירות השביעית. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין עושים סחורה בפירות שביעית, משום שנאמר בתורה בפרשת בהר בנוגע לפירות השמיטה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, והגמרא לומדת מזה לאוכלה ולא לסחורה, שאיסור הסחורה בפירות שביעית הוא איסור דאורייתא. ואם רצה למכור מעט מפירות השביעית, מוכר, דיינו שהוא מוכר מעט כדי לקנות בו מאכלים לביתו למשך מספר ימים, ולא כעסק שעושה כדי להרוויח בו ממון, משום שכשמוכר מעט לצורך מאכל אנשי ביתו, אין זה דרך סחורה. דיינו שאיסור התורה לעשות סחורה בפירות שביעית אינו עצם מעשה המכירה, אלא שהתורה נתנה את פירות השביעית לאכילה ולא כדי לסחור בהם על מנת להרוויח. אבל כשמוכר מעט לצורך האוכל של אנשי ביתו, אין זה נחשב כמסחר בפירות השביעית, אלא כהחלפת הפירות תמורת דברים אחרים לצורך האכילה. ואותן אדמים שמקבל תמורת מעט הפירות שמוכר, הרי הן כפירות שביעית, שאדמים קדושים כפירות שביעית ואסורים בהפסד וחייבים בביור בהגיע זמן הביור. וכפי שהתבאר בהלכה ו' שהדבר נלמד ממה שנאמר בתורה לגבי היובל קודש, מלמד שתופסת את דמיה כהקדש, והשמיטה והיובל דינם אחד. ומכיוון שהאדמים קדושים בקדושת שביעית, לפיכך ילקח בהן מאכל, שהוא יכול לקנות בהם רק דברי מאכל, ואותו הפרי של שביעית הנמכר, הרי הוא נשאר בקדושתו כפי שהיה בתחילה. שלמרות שהאדמים שניתנו באדום מתקדשים בקדושת שביעית, הפרי עצמו לא מתחלל מקדושתו כפי שהדינו בהקדש, כפי שהתבאר בהלכה ו' שהדבר נלמד ממה שנאמר בשמיטה תהיה בהווייתה תהה. הלכה ב' לא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר, שאסור לו לקנות ירקות הגדלים מאליהם, שאין בהם איסור ספיחים, אך יש בהם קדושת שביעית כדי למוכרם לאחרים. ואם קנה על מנת למכור, הרי אסור לו למכור מהם אפילו מעט, ורק כאשר הוא לקט בעצמו את הפירות או הירקות, מותר לו למכור מהם מעט, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת. וכאשר הוא קונה פירות שביעית ומוכר אותם, הרי זו עשיית סחורה. ולא יצבע מקליפי שביעית בשכר, שהצובע בקליפות שיש בהם קדושת שביעית, לא ייטול שכר עבור הצבע, דאף שאין איסור לצבוע בקליפות של שביעית, שהרי נתבהר בפרק הקודם שצביעה זהו אחד השימושים שהתורה מתירה בפירות שביעית. מכל מקום אסור ליטול על כך שכר, מפני שזה עושה סחורה בפירות שביעית. דכאשר הקליפות שייכות לצבע, שאז השכר שהוא מקבל הוא גם עבור הצבע, הרי הוא מסתכר בפירות שביעית. ואף אם הוא מקבל שכר מועט, שיתירו לו למכור באופן זה, מכל מקום ההסתכרות מהצביעה נחשבת לסחורה. אך כתבו המפרשים שבאם הצבע שייך לבעל הבית ולא לצבע, שאז השכר הוא רק על פעולת הצביעה, הרי הדבר מותר, וכפי שהתבהר בהלכה י' ב' שפועל שנזכר ללקוט ירק של שביעית, מותר לו ליטול שכר על כך. ואם לקח ירקות לאכול, שהוא קנה ירקות הקדושים בקדושת שביעית, כדי לאוכלם ולא כדי למוכרם, ואכל מהם ואותיר שנשארו לו פירות שלא אכלם, מותר לו למכור את המותר, שאף שנתבהר בתחילת ההלכה, שהלוקח אסור לו למכור אפילו מעט, הרי זה בלוקח על מנת למכור, אך כאשר הוא לוקח על מנת לאכול ונותרו לו פירות, מותר לו למכור אותם ואפילו אם הם הרבה, שאז אין זה נחשב כסחורה. והאדמים שיקבל בעד הירקות קדושים בקדושת שביעית, וכן אם ליקט ירקות מהשדה לעצמו כדי לאוכלם, ולקח מהם בנו או בן ביתו ומחר, הרי זה מותר, וכך גם כל אדם אחר שימכור מהירקות שליקט, ומכיוון שהוא ליקט אותם על מנת לאוכלם, הרי אף כשקרובו או כל אדם אחר לוקח אותם לכתחילה כדי למוכרם, מותר לו למכור מהם ואפילו הרבה, ואין בכך משום איסור הסחורה. והדמים שיקבל באדם הם דמי שביעית שהם קדושים בקדושת שביעית. ולסיכום, כאשר הוא מלקט בעצמו את הפירות מהשדה, מותר לו למכור מהם מעט לצורך מאכל אנשי ביתו. ולקרובו או לכל אדם אחר, מותר למכור אפילו הרבה מפירות אלו. וכאשר הוא קנה פירות או ירקות ולא ליקט אותם בעצמו, הרי באם הוא קנה אותם על מנת למוכרם, אסור לו למוכרם כלל. ואם הוא קנה אותם על מנת לאכול ואותיר, מותר לו למכור ממה שאותיר. הלכה ג' כשמוכרין פירות שביעית באופנים שמותר למכור אותם שנתבערו בהלכות הקודמות, אין מוכרין אותן לא במידה, במדידה של הנפח, ולא במשקל, ולא במניין, בספירה מדויקת של כמות היחידות שמוכר, כדי שלא יהיה נראה כסוחר בפירות שביעית, שכן דרך הסוחרים למכור במדויק ובמדוקדק. אלא מוכר את המעט שמוכר, דיינו אפילו במקרים שהוא מוכר רק מעט, החסרה, בהשרה על פי אומדן דת, ולא במידה מדויקת כדרך הסוחרים, וזאת כדי להודיע שהוא הפקר, שבכך שהוא לא מוכר את הפירות במידה מדויקת, הוא מצהיר על כך שפירות אלו שהוא מוכר הם פירות שביעית שהם הפקר לכל, ונוהגת בהם קדושה, ולפיכך ניתנו רק לאכילה ולא לסחורה. ושהוא לוקח את הדמים שחלה עליהם קדושת השביעית כדי לקנות בהן אוכל אחר ולא כדי להרוויח ממון. ומה שכתב הרמב״ם כדי להודיע שהוא הפקר, כתב הרדב"ז שאין הכוונה שהפירות עדיין הפקר, שהרי המוכר כבר זכה בפירות על ידי שקנה אותם או ליקט אותם, אלא הכוונה להודיע שהם פירות שביעית שביסודם הם הפקר לכל, ולפיכך אף לאחר שזכה בהם נוהגת בהם קדושה ואסורים בסחורה. אחרי שכתבו שמפשטות לשונו של הרמב״ם משמע שהפירות הם עדיין הפקר. ויש כאן חידוש גדול שאף שהתורה נתנה רשות לזכות בפירות, הרי זוהי זכות לאכילה בלבד, אך בעצם הפירות נשארו הפקר ולפיכך אסור לעשות בהם סחורה. הלכה ד' והוגד דברים שדרכן להגד לבית, פירות שהדרך להגוד אותם גם כאשר מביאים אותם לבית, הרי מותר להגוד אותם אף למכור בשוק החסרה, דיינו שהוא מוכר את האגודות בשוק בעומד, בלי לדקדק במניין האגודות שמוכר לכל אחד, אלא באומדן הדעת. וההיתר הוא בתנאי שיאגוד אותם כדרך שעוגדין להביא לבית, לא כדרך שעוגדין לשוק. משום שכשעוגדים להביא לבית, הדרך היא לאגוד אגודות גדולות, ואילו כשעוגדים כדי למכור בשוק, הדרך היא לאגוד אגודות קטנות, כדי שיוכלו למכור להרבה אנשים. וההיתר לאגוד את פירות השביעית כדי למוכרן בשוק הוא בתנאי שיאגוד אגודות גדולות כדרך שעוגדים לבית ולא אגודות קטנות כדרך שעוגדים לשוק כדי שלא יהיה נראה כמוכר בצמצום. דהיינו לפי כמות הירקות המדויקת. דאף שאינו מוכר בדקדוק אלא בעומד, מכל מקום אם ימכור באגודות הקטנות הנהוגות בשוק, הרי זה ייראה כמחירה רגילה שהיא בדקדוק. ודברים שאין דרכן להיאגד כאשר מביאים אותם לבית אלא רק שמביאים אותם לשוק, לא יאגוד אותן כלל. אף לא באגודות גדולות, וגם לא כדי למוכרם שלא בדקדוק, משום שאם יאגוד אותם הרי זה ייראה כמחירה רגילה. הלכה A, פירות של חוץ על הארץ שאין בהם קדושת שביעית שנכנסו לארץ, לארץ ישראל, הרי אף שגם ביותם בארץ לא חלה עליהם קדושת השביעית, לא יהיו נמכרים במידה או במשקל או במניין, אלא אם מכרו כפירות הארץ החסרה בעומד, משום שיש לחשוש שיתחלפו בפירות ארץ ישראל ויבואו למכור אף את פירות ארץ ישראל במידה, משקל או מניין. ומכל מקום לא גזרו אלא על אופן המחירה, אך לא חייבו אותם בשאר דיני שביעית, כחובת הביור ואיסור ההפסד, משום שהמחירה היא דבר שנעשה ברבים, ולגביה יש לחשוש יותר שהאנשים ילמדו לעשות כן אף בפירות ארץ ישראל. ואם היו הפירות ניכרים בצורתם שהם מחוץ על הארץ, מותר למוכרם כרגיל, משום שאין לחשוש שיתחלפו בפירות ארץ ישראל. על החבב, חומר בשביעית מבהקדש, שהשביעית חמורה מהקדש לעניין זה, שהפודת ההקדש, חפץ שהוקדש לבדק הבית ופדו אותו בדמים, יצא ההקדש לחולין, והתאפסו הדמים תחתיו, שהדמים נתפסים מקדושת החפץ במקום החפץ, ואילו השביעית אינה כן, אלא המוכר פירות שביעית ומקבל באדם האות, וכך גם אם מקבל באדם אוכל אחר, יתאפסו הדמים בקדושת הפירות ויעשו כפירות שביעית. שניתן לקנות בדמים רק דברי מאכל, ואסור להפסידם, ובהגיע זמן הביור חלה עליהם חובת ביור, שבפרט זה השביעית דומה להקדש, ואולם הפירות עצמן, פירות השביעית שאותם אחר, לא נתחללו ונעשו כפירות שאר השנים, אלא נשארים הם בקדושת השביעית. והמקור לכך שפירות השביעית נשארים בקדושתם אף לאחר מחירתם, שנאמר בה בפרשת בהר, קודש תהיה לכם. ומהמילה תהיה למדים שקדושת השביעית בהווייתה תהיה לעולם. שקדושת השביעית נשארת בפירות לעולם, ואין המחירה מחללת את הקדושה מהם. ואף שפסוק זה נאמר לגבי היובל, רי שביעית ויובל דינם שווה, שהשביעית והיובל למדים זה מזה בגזרה שווה. והמקור לכך שהמחירה מכילה על הדמים שמקבל תמורת פירות השביעית, את קדושת השביעית, הרי זה לפי שנקראת קודש, שבפסוק האמור נאמר קודש תהיה לכם. ומכך יש ללמוד שהיא תופסת את דמיה כהקדש, שכשם שבהקדש כאשר הוא פודה אותו חלה הקדושה על הדמים, כך השביעית כאשר מוכרים אותה חלה הקדושה על הדמים. דהיינו שמהפסוק קודש תהיה לכם, אנו לומדים מצד אחד ממה שנאמר בנוגע ליובל והשביעית קודש, שחלה על אדמים שמקבלים תמורת מחירת פירות השביעית קדושת השביעית, כפי שהדבר הוא בעת פדיון ההקדש, אך מצד שני ממה שנאמר תהיה, אנו לומדים שיש בשביעית חומרה על ההקדש, שפירות השביעית עצמם נשארים קדושים לעולם, ואין הקדושה פוקעת מהם על ידי המחירה. נמצאת אומר שהאחרון נתפס בשביעית, הדבר שנקנה אחרון בדמי השביעית נתפס בקדושת השביעית, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה, והפרי עצמו, הפרי הראשון שהיה במקורו פרי של שביעית, הוא נשאר כמו שהיה שנשאר בקדושת השביעית. ונחלקו הראשונים האם כאשר לא משלמים מיידית על הפירות, אלא הוא קונה את הפירות בהקפה, האם כאשר לאחר מכן הוא משלם את דמיהם, חלה עליהם הקדושה. והרבה כתבו שלמעשה יש להקל בדבר. וגם נחלקו הפוסקים לעניין הקונה פירות מהגוי, להשיטה שפירות נוכרי שמגדלם בארץ יש בהם קדושת שביעית, האם אדמים נתפסים בקדושת שביעית, שבאם כן הרי יש בעיה לקנות מהנוכרי את הפירות, שהרעמאות שנותן לגוי תפסו בקדושת השביעית, והגוי לא ישמרם בקדושה. עבר הרמב״ם בהלכה זין, כיצד הוא הדין המבואר בהלכה הקודמת, שכאשר מוכרים פירות שביעית, וקונים בהם דברים אחרים, הרי האחרון נתפס בקדושת השביעית, והפרי עצמו נשאר בקדושת השביעית כמו שהיה, שבאים לקח בפירות שביעית או בדמיין בשר, שהחליף את פירות השביעית תמורת בשר, או שמחר את הפירות, ובדמים שקיבל תמורתם קנה בשר, נעשה הבשר קדוש כאותן הפירות ואוכלו כפירות שביעית, שאסור בהפסד ובסחורה וכדומה. וצריך לבאר את שניהן, את הפירות והבשר, בשעת ביור השביעית של הפירות שמחר, שלכל מין פירות יש את זמן הביור שלו, ובהגיע זמן הביור של מין הפירות שמחר, הרי צריך לבאר אין את הפירות ואין את הבשר, שמכיוון שקדושת השביעית של הבשר מגיעה מהפירות, הרי זמן הביור שלו הוא כזמן הביור של הפירות. ולפי זה, באם קנה בפירות מין פירות אחר שאינו קדוש בקדושת שביעית, הרי זמן הביור של הפירות האחרים יהיה כזמן הביור של פירות השביעית הראשונים. ואם לקח באותו בשר שנתקדש בקדושת השביעית או בדמיו דגים, שהחליף את הבשר תמורת דגים או שמחר את הבשר ובדמים שקיבל תמורתו קנה דגים, יצא הבשר מקדושת שביעית ונתפסו הדגים בקדושת השביעית, משום שרק פירות השביעית עצמם, אף לאחר שמוכרים אותם, הם נשארים בקדושתם. אך דבר שהוא עצמו לא היה קדוש בקדושת השביעית, וחל עליו הקדושה משום שהוא נקנה בדמי שביעית, או הוחלף תמורת פירות שביעית, הרי כאשר מוכרים אותו, מסתלקת ממנו קדושת השביעית ועוברת לדבר שקונים תמורתו. ורשי מבאר זאת משום שהמקור לכך שהפרי עצמו נשאר בקדושתו, ומה נאמר בנוגע לשביעית, קודש תהיה, שתישאר לעולם בקדושתה, ופסוק זה נאמר בפירות שביעית עצמם, ולא בדברים שנתפסו בקדושת השביעית. ובאים לאחר מכן הוא לקח בדגים ובדמיין שמן, יצאו הדגים מקדושת השביעית ונתפס השמן בקדושה. ובאים אחר כך הוא לקח בשמן או בדמיו דבש, יצא השמן מקדושת השביעית ונתפס הדבש בקדושה. וצריך לבאר את הפירות הראשונות, שמהם כאמור קדושת השביעית לעולם אינה מסתלקת, עם הדבש האחרון, שהדבר שנקנה אחרון בשרשרת, עליו חלה קדושת השביעית. הרי בהגיע זמן הביור של הפירות הראשונים, צריך לבאר את שניהם כדרך שמבארין את פירות השביעית. וכן אין עושים משניהן, מהפירות הראשונים והדבש, מלוגמה, רפואה, ולא מפסידין אותן, כדין שאר פירות שביעית שאסור להשתמש בהם לרפואה ואסור להפסידם. הלכה ח', אין שביעית מתחללת, שקדושת השביעית נתפסת על הדמים, אלא דרך מכך, על ידי שמוכר את הפירות ומקבל תמורתה מהאותו אוכל, והמעות או האוכל נתפסים בקדושת הפרי, אבל אינה מתחללת בדרך חילול. היינו על ידי שיקח מעות או אוכל שאינם קדושים בקדושת שביעית, ויאמר הרי פירות אלו מחוללות על מעות אלו או על אוכל זה, כפי שהדבר הוא לגבי הקדש ומעשר שני, שבאופן כזה הוא מחלל את קדושתם, בנוסף לאפשרות לחלל אותם על ידי מקח. אך השביעית מתחללת רק דרך מקח, והגמרא לומדת זאת מכך שבסמוך לפרשת השמיטה והיובל, בה נאמר הכתוב קודש תהיה לכם, שממנו למדים שהשביעית תופסת את דמיה, נאמר בפרשת בהר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך. ומכאן שהשביעית תופסת את דמיה רק דרך מקח ולא דרך חילול. באמת דברים אמורים בפרי ראשון, בפרי שגדל בשביעית וקדוש בקדושת השביעית מחמת עצמו, אבל בפרי שני, פרי שאינו קדוש בקדושת השביעית מחמת עצמו, אלא נקנה בדמי שביעית או בפירות שביעית ונתפס בקדושת השביעית, הרי הוא מתחלל שניתן להדפיס את קדושתו בדבר אחר ולהוציאו לחולין, שאת הפרי השני ניתן להוציא לחולין על ידי החילול. הרי את הפרי השני ניתן לחלל בין דרך מקח, שימכור את הפרי השני ויקבל בעדו מעות או אוכל, והמעות או האוכל יתפסו בקדושת הפרי והפרי עצמו יצא לחולין, ובין דרך הילול שיקח מעות או אוכל שאינם קדושים בקדושת שביעית, ויאמר הרי הפירות הללו מחוללים על מעות אלו או על אוכל זה, ועל ידי זה קדושת הפרי תעבור למעות או לאוכל והפרי עצמו יצא לחולין. משום שהמקור לכך ששביעית מתחללת בדרך מקח ולא בדרך חילול, הוא כאמור מהסמיכות של הכתוב קודש תהיה לכם, לכתוב וכי תמכרו ממכר. והכתוב קודש תהיה לכם נאמר אודות הפרי הראשון ולא אודות הפרי השני, ולפיכך רק הפרי הראשון מתחלל רק באופן של מקח ולא באופן של חילול, אך הפרי השני מתחלל אף באופן של חילול. הלכה תת, וכשמחללין פרי הנלקח שנית, כאשר מחללים את הפרי שנקנה בדמי שביעית, או בפירות שביעית והתקדש בקדושת שביעית, אין מחללין אותו על בהמה חיה ועוף כשהם חיים, משום שיש לחשוש שמא יניחם ויגדל מהם הדרים. ומבאר רש"י שהרי זה כעושה סחורה בפירות שביעית, והמאירי כתב שזהו משום שיש לבאר אותם בזמן הביור של הפרי הראשון, ואם יגדל מהם הדרים, ישנו חשש שיקשל ולא יבארם בשעת הביור. והאיסור הוא אף בבעלי חיים סחרים שגזרו בהם חכמים מחמת הנקבות. ואין צריך לומר שביעית עצמה, את פירות השביעית עצמם, הפרי הראשון הקדוש בקדושת שביעית מחמת עצמו, שכאשר מחלל אותו בדרך מקח, לא ימכרנו תמורת בעלי חיים, שהרי הפרי הראשון קדושתו גדולה יותר משל הפרי השני, שכאשר הוא מוכר את הפרי הראשון הוא נשאר בקדושתו, אך כאשר הוא מוכר או מחלל את הפרי השני, הרי הוא יוצא לחולין. ואם אסרו לחלל את הפרי הראשון על בעלי חיים, כל שכן שאת הפרי השני. ונחלקו האחרונים באם חילל על בעלי חיים, האם בדיעבד החילול חל. שבנוגע למעשר שני, פירש הרמב״ם שאף בדיעבד לא חל החילול על בעלי חיים, וכאן סתם ולא פירש. וכן הסתפקו האם דין זה שאסור לחלל על בעלי חיים נאמר אף בנוגע למעות שביעית. מסיים הרמב״ם אבל מחללין את אותן הפירות, פירות השביעית בין הפרי הראשון ובין הפרי השני על בהמה חיה ועוף השחוטין, שהרי אין דין שצריך לחלל את פירות השביעית על פירות ולא על בשר, אלא שאסרו לחללם על בעלי חיים מחשש שגדל מהם הדרים, אך כאשר הם שחוטים שלא שייך לגדל מהם הדרים, אין שום בעיה לחלל עליהם. הלכה י' דמי שביעית, וכל שכן פירות השביעית עצמם, אין פורין מהם את החוב, שבאם חייב לחברו כסף או כל דבר אחר, ואין זה משנה כיצד נוצר החוב, אם על ידי הלוואה או עבור תשלום לפועל וכדומה, הרי אסור לו לפרוע את חובו בדמי השביעית או בפירות השביעית, מפני שנחשב כעושה סחורה בפירות שביעית, ואין נושאים בהן שושבינות, שהיה נהוג שכאשר אדם נושא אישה, חבריו נותנים לו מעות להוצאות חתונתו המכונים שושבינות, וכאשר אחד מאלה שנתנו לו את השושבינות היה נושא בעצמו אישה, היה המקבל מחזיר לו שושבינות להוצאות חתונתו. וחייב המקבל הראשון של השושבינות להשיב שושבינות לחברו כאשר הוא נושא אישה, ולפיכך לא ניתן לפרוע את השושבינות מדמי שביעית, משום שזהו כפריית חוב. ונחלקו המפרשים, האם הראשון שנותן את השושבינות יכול לתיתה בדמי שביעית? שהמאירי והמארי קורקוס כתבו שהדבר אסור משום שהשושבינות הראשונה נחשבת לסחורה, מאחר שעל ידה מתחייב המקבל להשיב שושבינות. אך החסדי דוד והמנחת יצחק כתבו שהאיסור הוא רק בשושבינות השנייה משום שרק היא כפריית חוב. ודין נוסף בנוגע לדמי שביעית ואין משלמין מהן תגמולין, מי שגמלו עמו חסד ורוצה להשיב לזה שגמל עמו חסד, לא ישיב לו מדמי שביעית משום שהדבר הוא מעין פריית חוב. ואין פוסקין מהן צדקה לעניים בבית הכנסת, שאם בני העיר פסקו עליו לתת סך מסוים לצדקה לעניים, שמנהגם היה לפסוק את הצדקה בבית הכנסת, אסור לו לתת צדקה זו מדמי שביעית, כי גם זה נחשב כפריית חוב, וכתב הרדב"ז על פי הירושלמי שאף אם לא פסקו עליו צדקה, אם אני מבקש ממנו צדקה, אין לתת לו מדמי שביעית, משום שנחשב כפורע את חובו מדמי שביעית, משום שכאשר אני מבקש ממנו צדקה, הרי הוא חייב לתת לו. אבל משלחין מהן דברים של גמילות חסדים, שבאם אין לו התחייבות לתת לחברו, שלא נתחייב לו בשום דרך שהיא, ולא פסקו עליו צדקה, ואני לא ביקש ממנו צדקה, אלא הוא נותן לחברו אני מרצונו הטוב כגמילות חסד, מותר לו לשלוח לו דמי שביעית או פירות שביעית, משום שאין זה נחשב לפריית חוב, וצריך להודיע למקבל הדמים או הפירות שהם דמים או פירות של שביעית, כדי שידע שהוא צריך לנהוג בהם בקדושה. ונחלקו הפוסקים במקרה שחייב לו עבור פירות שביעית, כגון שקנה פירות שביעית מחברו ונתחייב לשלם לו, האם מותר לו לפרוע את חובו מפירות או דמי שביעית, שהרדב"ז התיר והשבט הלוי אוסר. ובנוגע לנתינת טיפ מדמי שביעית, כתבו הפוסקים שהכל לפי העניין, שלפעמים נחשב הדבר שהוא חייב לתת לו טיפ, ואז אסור לתיתו מדמי שביעית, אך באם אין זה נחשב כחובה, הרי זו כנתינת מתנה המותרת מדמי שביעית. ובנוגע למשלוח מנות מפירות שביעית, כתב השבט הלוי שהמשלוח מנות הראשון, שהוא שתי מנות לאדם אחד, מכיוון שהאדם חייב בו לא ניתן לתיתו מפירות שביעית, אך את התוספת למשלוח מנות שאינה חובה ניתן לתת מפירות שביעית, אך כאשר חברו שלח לו משלוח מנות והוא משיב לו, נחלקו הפוסקים שיש האוסרים מטעם שהדבר נחשב כתשלום תגמולין. ממשיך הרמב״ם, וכן הן לוקחים מהן מדמי שביעית או מפירות שביעית, עבדים וקרקעות ובהמת טמאה, וכך גם כל דבר שאינו ראוי לאכילה, משום שפירות השביעית ניתנו רק לאכילה ולכל הדומה לה, וכפי שנאמר בפרשת בהר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ולפיכך מותר לקנות בדמי השביעית רק דברים הראויים לאכילה. ומה שכאשר מחר פירות שביעית, קדושת השביעית נתפסת על המאות, אף שהמאות אינם ראויים לאכילה, מבארים התוספות שהמאות הרי הם כפירות מכיוון שקל לקנות בהם פירות. ואם עבר ולקח בדמי שביעית דברים שאינם ראויים לאכילה, יאכל כנגדן, שיקנה מכספו אוכל בשווי הדבר שקנה בדמי שביעית ויאכל אותו בקדושת שביעית. והאכילה כנגד המאות היא ככנס על כך שעבר וקנה דבר שאין ראוי לקנותו ממאות שביעית. ודין זה בשביעית הוא כדרך שעושה במעשר שני, שאם קנה בדמי מעשר שני דבר שאינו ראוי לאכילה, צריך לאכול כנגדם כפי שנתבאר בהלכות מעשר שני. וכן אין מבין מהן שאין קונים בדמי השביעית כיני זווים וזוות ויולדות, שני תורים או שני בני עונה שמקריבים הזב, הזבה והיולדת לאחר גמר טהרתם, וחטאות והאשמות. כל שאר קורבנות חטאת ואשם שהאדם מתחייב להביא על עבירות שונות. משום שכל דבר שהאדם חייב בו אינו יכול לבוא אלא מן החולין. והרי אין פורין חוב מדמי שביעית, ואם הביא קורבנות מדמי שביעית, יאכל כנגדן, שיקנה מכספו אוכל בשווי הקורבנות שקנה בדמי השביעית, ויאכל אותו בקדושת שביעית. שגם במקרה זה כנסו אותו על כך שעבר וקנה דבר שאינו ראוי ממאות שביעית. ואין סכין כלים ואורות בשמן של שביעית, כפי שנתבהר בפרק הקודם שהשמן ניתן רק לשיחת האדם אך לא לשיחת הכלים. וכאשר הוא סך אותם בשמן השביעית, הרי הדבר נחשב שמפסיד את השמן. ואם סך כלים ואורות בשמן של שביעית, יאכל כנגדן, יקנה מכספו אוכל בשווי השמן שסך בו ויאכל אותו בקדושת שביעית. שגם במקרה זה כנסו אותו על כך שעבר והשתמש בשמן השביעית שלא כראוי. הלכה י' אין נותנין מהן מדמי השביעית או מפירות השביעית, לא לבלן, לבעל בית המרחץ בשכר שייתן לו לרחוץ בו, ולא לספר בשכר התספורת, ולא לספן, בעל ספינה, בשכר שמעביר אותו בספינה, ולא לשאר האומנין, כגון חמר או נפח וכדומה, משום שהשביעית ניתנה רק לצורכי אכילה, שתייה ושיחה, ולפיכך אסור להוציא את דמי השביעית כמו את פירות השביעית עצמם לצרכים אחרים. אבל נותנו דמי שביעית למי שדולה מים מן הבור כדי להשקות אותו מים, שהרי השביעית ניתנת לשתייה, ומבואר בירושלמי שההיתר הוא רק שהמים מיועדים לשתיית אדם. אך אם רוצה להשתמש במים לכביסה או לשתיית בהמה, אין לשלם על כך מדמי שביעית. ומותר ליתן מפירות שביעית או מדמיהן לאומנין מתנת חינם, שאף אם יודע שבגלל המתנה האומן יעשה לו את מלאכתו בחינם, הדבר מותר. שום שלא יתנה עמו שנותן לו את המאות עבור עשיית המלאכה. ויש שכתבו שבאופן כזה הדבר אסור משום שזוהי הערמה, ורק אם האומן מוזיל או מסחרו הדבר מותר. הלכה י"ב, אתה אומר לפועל, היי לך איסר זה, מטבע בשווי 8 פרוטות שהיה נהוג בזמנם, ולקט לי ירק היום, ומדובר בשנת השמיטה, שהירק קדוש בקדושת השביעית, ומדובר בסוגי ירקות שאין הדרך לזורם אלא הם גדלים מעליהם, ולפיכך אין בהם איסור ספיחים. הרי סחרו של הפועל מותר כמאות חולין, ואינו כדמי שביעית, אלא מוציאו שיכול להשתמש בכסף שקיבל בשכרו בכל מה שירצה, משום שמשמעות דבריו היא שהאיסר ניתן לפועל כשכר עבור טרחת הלקיטה ולא כתשלום עבור הירק. ולפיכך אין שכרו של הפועל נחשב לדמי שביעית, ולא כנסו את הפועל להיות שכרו כדמי שביעית, שאף אם הפועל יקט את הירקות באופן אסור כגון שקצר את השדה כדרך הקוצרים, הרי שכרו מותר, ולא כחמרים שעשו בפירות שביעית מלאכה אסורה שכנסו אותם ששכרם יהיה כדמי שביעית, והטעם שלא כנסו את הפועלים יבואר בהלכה הבאה. אך כל זה כאשר הוא אמר לפועל, היי לך איסר זה ולקט לי ירק היום, שמשמעות הדבר שהאיסר ניתן לפועל רק כשכר הלקיטה. אך באים אמר לו לקט לי בו היום ירק, הרי זה האיסר שהוא נותן לפועל נחשב כדמי שביעית, משום שלשון זו משמעותה שהכסף ניתן כתשלום עבור הירק עצמו, ולפיכך הוא נעשה כדמי שביעית ואינו מוציאו אלא באכילה ושתייה, שהוא יכול לקנות בו רק דברי אכילה ושתייה ודומיהם, וכפירות שביעית שניתן להשתמש בהם רק לאכילה ושתייה. הלכה י' ג' לחמרים, שהם מובילים סחורה על חמוריהם, העושים בפירות שביעית מלאכת שביעית האסורה, כגון שהביאו יותר מדי, שמותר להביא בשביעית מהשדה לביתו כמות מוגבלת של פירות, כגון זיתים שניתן להפיק מהם 5 כדי שמן, או ענבים שניתן להפיק מהם 15 כדי יין, וכפי שנתבהר בפרק רביעי, שפירות השביעית הם הפקר לכל, ומותר לו להביא מהפירות רק כמות מוגבלת לצורך האכילה והשתייה של בני ביתו, והם עברו על האיסור והביאו כמות גדולה יותר, הרי שכרן כדמי שביעית, דאף כשברור הדבר שהשכר ניתן להם עבור ההובלה בלבד ולא תמורת פירות השביעית, ולפיכך מעיקר הדין שכרה מותר, הרי דבר זה שהשכרן הוא כדמי שביעית, כנסו להם מפני שעשו מלאכת איסור, ומפני מה כנסו בשכר החמרין שעשו מלאכה האסורה בשביעית, ולא כנסו בשכר הפועל שעשה מלאכה אסורה בשביעית. וכמבואר בהלכה הקודמת שבאים אמר לפועל אלך איסר זה ולקט לי ירק היום, הרי שכרו מותר ואינו כדמי שביעית, שכאשר ברור הדבר שהשכר הוא עבור הליקוט ולא עבור הירק, הרי שכרו מותר אף אם לקיטת הירק הייתה באיסור, כגון שליקט את כל השדה כאחת כדרך הלוקטים ואין מותר ללקוט אלא מעט מעט, הרי זהו מפני ששכר הפועל הוא מעט ופרנסתו מצומצמת, כפי שנאמר בתורה ואיליו הוא נושא את נפשו, לא כנסו בו משום כדי חייו, כדי שיהיה לו ממה להתפרנס ולחיות, וכנסו רק את החמרים ששכרה מרובה ופרנסתם ברווח. הלכה י' ד' הלוקח מן הנחתום כיכר בפונדיון, שקנה מן הנחתום כיכר לחם בשווי פונדיון, מטבע ששוויה 2 איסרים, שזה היה בדרך כלל שווי הכיכר בזמן המשנה, שהיא המקור להלכה זו, ואמר לו הקונה בשעת הלקיחה, כשהלקט ירקות שדה אביא לך מהם ירקות בשווי פונדיון תמורת הכיכר, הרי זה מותר, שרי מותר להחליף פירות שביעית תמורת אוכל, דאף שהוא לא נותן לו את הירקות באופן מיידי, הרי כאשר הוא נותן לו אחר כך את הירקות, אין זה נחשב כפורע את חובו מדמי שביעית, מכיוון שהוא התנה איתו מראש שהוא לוקח את הכיכר תמורת הירקות, וירקות השדה הם דבר מצוי, שהם היו קיימים בשעה שלקח את הכיכר. ואותו הכיכר הרי הוא כפירות שביעית, כי מכיוון שהוחלף תמורת ירקות השדה, נתפס הכיכר בקדושת השביעית של הירקות. ואם לקח ממנו סתם ולא פירש לו שהתשלום יהיה מפירות השביעית, הרי לא ישלם לו על הכיכר מדמי השביעית, ובוודאי שלא מפירות שביעית. וזאת משום שאין פורין חוב מדמי שביעית, כי מכיוון שבשעת קניית הכיכר, הוא לא סיכם איתו שהוא קונה את הכיכר תמורת פירות השביעית או דמי השביעית, אלא התחייב לשלם לו פונדיון, הרי באם אחר כך רוצה לפרוע את חוב הפונדיון שלו על ידי דמי שביעית או פירות שביעית, הרי זו פריאת חוב מדמי השביעית והדבר אסור. הלכה תתווה, אוכלים פירות שביעית בטובה ושלא בטובה, דהיינו שאפשר לאכול פירות שביעית אף בטובה, באופן שמחזיק טובה למי שנתן לו את הפירות. כיצד הוא בטובה שייתן לו לאדם מסוים פירות שביעית מתוך שדהו, ויעשה זאת באופן שיראה כמי שעשה עמו טובה בכך שנתן לו את הפירות. או שיכניסו לגינתו לאכול את פירותיה, ויעשה זאת באופן שיראה כמי שעשה עמו טובה בכך שהסכים שיכנס לגינתו לאכול את פירותיה. ואין אומרים שמאחר שפירות שביעית הם הפקר לכל, אסור לבעל הפירות לתת את הפירות באופן שיראה כאילו הוא עושה לו טובה כשנותן לו את הפירות. וגם אין הדבר נחשב כאילו נותן לו שכר בעד הפירות, באופן שהדבר נראה כמסחר בפירות השביעית. ומי שנתנו לו פירות שביעית במתנה, או שנפלו לו בירושה, אף שהמוריש עדיין חי, כגון שאביו הוריש לו את נכסיו בחייו, הרי זה אוכלן כדרך שאוכל פירות שאוסף אותנו בעצמו מן השדה, שהוא רשאי לאכול את הפירות הללו לבדו, ואינו צריך לחלוק אותם עם כלל הציבור, אף שעל ידי זה יחזיק טובה לבעל השדה או למוריש, כאמור שמותר לאכול פירות שביעית בטובה. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.